טוב, בעזרת השם יתברך, נדבר היום על נושא מעניין, פיקנטי, שמדי פעם שואלים אותי עליו, שנקרא עשרת השבטים. יש שאלה, האם עשרת השבטים עתידים לחזור, מה זה אומר ומה המשמעות של זה. בערך פעם בשבוע, שבועיים, מישהו אומר לי, אולי תעביר שיעור על עשרת השבטים. אז זה לא כל כך עניין אותי, אני חייב לציין כדי להעביר על זה שיעור שלם. אבל אז היום מישהו אמר לי, אתה יכול להעביר שיעור על עשרת השבטים? אמרתי לו, בהזדמנות, בעזרת השם. אז אני לא, תראה, יש פה שיעור, הוא שלח לי איזה שיעור עם מאות אלפי צפיות, יותר מאה אלף, שהוא אמר לי, כתוב בשיעור הזה, הרב של הדרשן, הוא אומר ש... אנחנו היום בגלות, וההוכחה שאנחנו בגלות זה בגלל שבשביל גאולה צריך קיבוץ גלויות. קיבוץ גלויות זה שרוב היהודים יהיו בארץ ישראל, רוב ישראל יושבים על אדמתם. מכיוון שרק 2.5 שבטים מתוך 12 השבטים יושבים על אדמתם, אז כנראה שאנחנו עדיין בגלות, כי לא היה קיבוץ גלויות, ואנחנו רחוקים מזה. אז כששמעתי את זה, זה הרגיז אותי, ואמרתי שצריך להעביר איזה שיעור. ואחרי זה ששמעתי את ההמשך של השיעור, אז שמעתי גם שמן הסתם יש איזה מקום בעולם שאנחנו לא מכירים אותו, שעשרת השבטים נמצאים שם באיזה... מקום נידח, והם שולטים על מלא עמים. אבל אנחנו עוד לא גילינו את המקום הזה. וכמובן מצווה גדולה שלא להאמין בשטויות, כי חלק מהמצווה שלנו בתורה, זה שאנחנו אומרים דברי תורה, אז ששומעים אותנו, שפחות הגויים יגידו רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. ואם אנחנו אומרים דברים כמו שעשרת השבטים נמצאים באיזה... מקום בעולם שעוד הוא התגלה, אז זה לא מעורר את היצר לומר רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. אז אמרתי, בכל זאת צריך ללמוד את הסוגיה וללמוד בכל זאת מה כן חשוב ומה כן מאוד רלוונטי עלינו בגלות עשרת השבטים. אז קודם כל נתחיל מהדברים אולי הידועים, אבל צריך לומר אותם. מה זה בכלל? המושג של עשרת השבטים זה מושג תנכי. בתנך ממלכת ישראל המאוחדת מחזיקה מעט מאוד זמן. מי שמכונן את הממלכה, בהתחלה יש לנו את שאול, אחר כך מי שמכונן את הממלכה הגדולה זה דוד, בנו של דוד שלמה, הוא עדיין מלך ישראל רבתי. ולאחר מכן יש פיצול בממלכה בימי בנו של שלמה רחבעם. רחבעם לא מקשיב לעצת הזקנים, אלא לעצת הצעירים. כתוצאה מכך נוצר מרד, מרד מס. רוגמים את אדוני רם האחראי על המס. ועשרת השבטים מתפצלים משני השבטים שנשארים. מי הם שני השבטים? יהודה ובנימין. וחלקים משבט לוי נשארים איתם. ועשרת השבטים מקימים ממלכה עצמאית, ממלכה צפונית ליהודה, שנקראת ממלכת ישראל, ומתקיימת במקביל לממלכת יהודה במלך, במשך מאות שנים, וזה נקרא תקופת הממלכה המפוצלת. הממלכות הללו לפעמים היו בסכסוך קשה, כמו בהתחלה בימי ירובעם ורחבעם, לפעמים אפילו היו בהסכמי שלום ושיתופי פעולה, כמו בימי יהושפט ששיתף פעולה עם מלכי בית אחאב, אבל הם היו שתי ממלכות נפרדות. מה טבען, מה עניינם, אולי נחזור לדבר על זה בהמשך. אבל מה שכן קורה, זה שבזמן האימפריה האשורית, תגלת פילסר, הוא מגלה את עשרת השבטים. לאן? לאזור אשור. וזה קורה 180 שנה לפני חורבן בית המקדש, לפני חורבן ממלכת יהודה. כלומר, יש לנו תקופה של בערך 180 שנה, שבה ממלכת יהודה הקטנה והמסכנה ממשיכה להתקיים, וממלכת ישראל הגדולה חדלה מלהתקיים, והיא גולה לאזור אשור. זה לא היה מיוחד, זאת הייתה האסטרטגיה האשורית. האסטרטגיה האשורית הייתה בעצם לעשות דיסאוריינטציה של התושבים. הם אמרו, אם נשאיר את ממלכת ישראל על אדמתם, הם יוכלו למרוד בנו, הם מכירים את תוואי השטח, מכירים את הקרקע, יודעים מה לעשות, בואו נסלק אותם, נגרש אותם, נשלח אותם למקום שהם לא מכירים, וכך הם הצטרכו בעצם להתמודד עם מציאות חדשה שלא הייתה ידועה להם, והם לא ימרדו, וכך יש לנו את גלות עשרת השבטים. לאחר מכן, 180 שנה לאחר מכן, האימפריה האשורית כבר נפלה, מחליפה אותה האימפריה הבבלית, שמגלה את יהודה לבבל, אבל מכאן, את הסיפור אנחנו מכירים של יהודה, מה קורה, גלות בבל, 70 שנה, אחר כך חוזרים, שיבת ציון, אחר כך גלות של 2000 שנה, ואילו עשרת השבטים נשתכחו מאיתנו לחלוטין. זה פחות או יותר מה שכל אחד מאיתנו למד בגן או בבית ספר, נכון? זה דברים די ידועים. אמנם, זה קצת יותר מסובך. למה זה קצת יותר מסובך? מכיוון שכשאנחנו לומדים את התנ"ך, אנחנו רואים שגלות עשרת השבטים לא הייתה מוחלטת. מה הכוונה? אם נחזור שנייה לאשורים, אז האשורים מגלים את עשרת השבטים. מנסים גם להשמיד את ממלכת יהודה או להגלות אותה, ולא מצליחים, חזקיה בולם אותם. ואז כתוב בדברי הימים דבר נפלא, בדברי הימים ב' בפרק למד, כתוב, וישלח חזקיהו על כל ישראל ויהודה, וגם אגרות כתב על אפרים ומנשה, לבוא לבית אדוני בירושלים לעשות פסח לאדוני אלוהי ישראל. ויבאץ המלך ושרה וכל הקהל בירושלים לעשות את הפסח בחודש השני, כי לא יכלו לעשותו בעת ההיא. וכו' וכו'. ואז כתוב שהם הלכו בכל ישראל ויהודה רצים של המלך, ובאמת חלקם, והיו הרצים עוברים מעיר לעיר בארץ אפרים ומנשה ועד זבולון, והיו משחיקים עליהם ומלעיגים עליהם. זאת אומרת, לא רצו לבוא לעשות את הפסח, אבל אנחנו לומדים מכאן שהיו אנשים עדיין מעשרת השבטים אחרי גלות אשור, תגלת פיל עשר, כי זה זמן סנחריב, זה שני דורות אחר כך, שעדיין חיו באזור של עשרת השבטים, אבל אך אנשים מאשר ומנשה ומזבולון נכנעו ויבואו לירושלים. יש כאלה שכן באו. אם כן, איפה האנשים האלה מאשר וזבולון ומנשה? הם ככל הנראה התערבבו בממלכת יהודה. ואיפה הם היום? הם חלק מאיתנו. נכון? ונכון, גם הארכיאולוגיה מראה, אתה צודק, הארכיאולוגיה מראה שעשרת השבטים נשארו לגור, אומנם בהיקפים קטנים יותר, אבל נשארו לגור בארץ ישראל גם אחרי הגליה של האשורים. אבל יש משהו אפילו יותר חזק, כי בדברי הימים א', בפרק ט', מסופר לנו על שיבת ציון. ושמסופר על שיבת ציון, כתוב ככה. כתוב, וכל ישראל התייחסו, ואינם כתובים על ספר מלכי ישראל, ויהודה הוגלו לבבל במעלם, והיושבים הראשונים אשר באחוזתם בעריהם ישראל, הכהנים והלווים והנתינים, ובירושלים ישבו מן בני יהודה ומן בני בנימין, ומן בני אפרים ומנשה. אז אנחנו רואים שגם בירושלים יושבים מבני אפרים ומנשה. ואנחנו יודעים שבספר ירמיהו, בפרק מ"א, אחר החורבן, ירמיהו זה אחרי חורבן ממלכת יהודה, הוא מספר לנו שהגיעו אנשים משכם ומשילו, שהלכו לבית השם, לבית המקדש, וגילו שהוא עומד בחורבנו. ושכם ושילו זה מקומות שנמצאים בשטחה של ממלכת ישראל. אם כן, אנחנו רואים שהגלות לא הייתה מוחלטת, ונשארו מכל שבטי ישראל. תגידו, כתוב פה רק אפרים ומנשה, אז צריך לדעת שהרבה מקומות בתנ"ך שכתוב אפרים, מה הכוונה? לכל ממלכת ישראל. חבור עצבים אפרים, אנחנו, אפרים היה השבט המרכזי שעמד מול יהודה, השבט שמסמל את ממלכת ישראל יותר מכל. ואפילו בגמרא יש לנו משנה במסכת סנהדרין, שהמשנה יש בה מחלוקת האם עשרת השבטים עתידים לחזור או לא. אז המשנה אומרת, לא, זה לא כתוב פה, המשנה אומרת, עשרת השבטים אינם עתידים לחזור, שנאמר וישביכם אל ארץ אחרת כיום הזה. מה היום הולך ואינו חוזר, אף הם הולכים ואינם חוזרים, דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, כיום הזה. מה היום מעפיל ומאיר, אף עשרת השבטים שאפלה להם כך, כך עתידה להעיר להם, הם כן יחזרו אולי. שימו לב, הוא לא אומר שהם יחזרו, הוא אומר עשרת השבטים שאפלה להם, כך עתידה להעיר להם. אנחנו נחזור לזה, בסדר? יש הרבה מקורות בחז"ל, בחלקם משמע, בעיקר בתלמוד הירושלמי, שם יש את נהר סמבטיון, שאולי עשרת השבטים כן עתידים לחזור. ויש מקומות שבהם משמע שעשו את עשרת השבטים גויים גמורים, כמו בגמרא ביבמות, נדמה לי דף ט"ז, ששם מבואר למה בעצם מי שמקדש גויה אין קידושיו קידושים, ולא חוששים שהיא מעשרת השבטים. ועוד כהנה וכהנה סוגיות, במסכת מגילה בדף ט"ו כתוב ש... או בי"ד עמוד ב', שירמיהו החזיר את עשרת השבטים. ועוד כהנה וכהנה סוגיות סותרות שמהם לא ברור אם עשרת השבטים חזרו או לא. ואם כן צריך לשאול, למה במשך 2000 שנות גלות, לפחות בחלק גדול מהם, היה סיפור גדול על זה שאי שם מעבר להרי החושך, מעבר לנהר הסמבטיון, מתנהלת לה ממלכה ישראלית, עצמאית, שהיא נשלטת על ידי עשרת השבטים, לומדים בתורה, והכל טוב בה. מאיפה נולד הסיפור המשונה הזה? לא, שום פנים ואופן, לא. הסיפור נולד מאדם אחד. אדם שחי במאה התשיעית הספירה למניינם, והצליח לעשות רושם על כל רועיו במסעותיו בעולם, כפי שאף אחד אחר לא עשה, ובאמת קראו לו אלדד הדני, אבל תתנו לי, זה בשיעור שלך, תגיד אתה. אז אלדד הדני, הוא היה אותו אדם, אלדד הדני הגיע, זה אדם אמיתי, כלומר אנחנו יודעים שהוא היה קיים, הגיע לארצות ספרד, כנראה שהוא עבר גם בבבל, וסיפר שהוא מעשרת השבטים מממלכה יהודית עצמאית, ושזה לומדים שם תורה, והוא הביא איתו אפילו הלכות, אפילו כתב ספר הלכות, הלכות שחיטה, יש הלכות שחיטה מאלדד הדני, התוספות מזכירים את זה בכמה מקומות, הלכות קצת שונות משלנו, הגאונים מזכירים את זה, רב צמח גאון, ולכן אמרו הנה, יש עשרת השבטים. אנחנו נעזוב היום בנפשו את אלדד הדני ונחזור אליו בשיעור אחר, בסדר? בנושא אחר, הוא דמות מאוד מעניינת, מאוד מרתקת. אנחנו רק נגיד את זה כך, ואתם תאלצו לקבל את זה כעובדה, ואני אשכנע אתכם בדרך גם למה. הוא לא היה מעשרת השבטים שהיו באיזו ממלכה עצמאית באותו זמן. זה ודאי שלא. יכול להיות שהוא היה בממלכה יהודית עצמאית אחרת, אבל לא מעשרת השבטים. כיוון שלא היה, לא היה עשרת השבטים, לא היו אף ממלכות של עשרת השבטים ברחבי העולם, ואף על פי כן היהודים חיפשו אותם בדור אחרי דור, היו יהודים רציניים מאוד, כמו רבי מנשה בן ישראל, שחיפש את עשרת השבטים, והחיפוש הזה גבר בדורות יותר ויותר, ואפילו בדור שלנו, למרות שכבר מצאו את כל העולם, אנחנו כבר לא, אין לנו מקומות בעולם שהם לא ידועים לנו, עדיין מחפשים להם את עשרת השבטים הנידחים ואומרים הנה יש פה איזה שבט בהודו או באפגניסטן או באפריקה ששומר שבת, שמדביק נרות, שעושה איזה משהו שקרוב ליהדות איכשהו, בטח זה עשרת השבטים. התשובה שזה כנראה לא נכון, והסיבה שאנחנו מוצאים שבטים כאלה שעושים מנהגים קרובים ליהדות היא לא סיבה אחת, יש כמה סיבות. סיבה ראשונה זה שהגיעו אליהם כתבים יהודים, הם היו ליד קהילות יהודיות, או לחלופין קהילות נוצריות ששימרו חלק מהמנהגים היהודים. הנצרות בחלק מהמקומות בעולם, בניגוד לנצרות המערבית שאנחנו מכירים, שמאוד התבדלה מהיהדות, במקומות אחרים היא שימרה כמה מנהגים שנורא קרובים ליהדות, למשל הנצרות האתיופית, לדוגמה, מקפידים על ברית מילה, כל מיני דברים כאלה. דבר שני, לפעמים מתפתחים מנהגים דומים, זה לא כל כך מפתיע. ודבר שלישי, חלק מהשבטים האלה, וזה עיקר בדור האחרון, בשניים, שלוש דורות האחרונים, ראו את הצלחתם של ישראל ואמרו, מה רע? שווה להצטרף. בוא נגיד שאנחנו גם שבט יהודי ונוכל להצטרף, יש אפילו חוק במדינת ישראל, איך קוראים לו?
חוק
השבות, נכון? אפשר לבוא, אז למה לא? אז אנשים קפצו על המציאה וחשבו להצטרף לעם ישראל. אז בכל פעם שאתם נתקלים באיזה כתבה צברונית, באיזה עיתון של ביטול תורה כזה או אחר, על עשרת השבטים, תדעו לכם שהסיכוי שזה אמיתי, הוא שואף לאפס. למה הוא שואף לאפס? כי מה אין להם? מה אין להם? מה יש להם? יש להם פה מנהג, שם, אין להם תנכים, אין להם מסורות הלכתיות מפותחות, אין להם שום דבר גנטי שקשור איכשהו אלינו, ואין להם שום דבר שבאמת קשור ליהדות, וגם אם באמת נמצא שחלק מהם, היסטורית, גנטית, נגיד זה נמצא גנטית איזה שבט בערי הקווקז, זה נורא רומנטי, מאוד אוהבים את האזור הזה, מחפש בו את עשרת השבטים, בגלל כל מיני מדרשים מאוחרים, אז גם אם נמצא משהו כזה, אז צריך לדעת שמה שאנחנו מוצאים זה לא מעניין. למה זה לא מעניין? כי אם אנחנו מחפשים יהודים, אז תדעו לכם שבאירופה יש מיליונים של אנשים שהם צאצאים של יהודים. הרי באירופה היה מעשה שנקרא גירוש ספרד ואחרי זה גירוש פורטוגל, ואתם בטח זוכרים שבגירושים הללו ליהודים ניתנו אופציות, נכון? איזה אופציות? להתנצר או לגלות בדרך כלל, לא למות או לגלות. למות תמיד הייתה אופציה, אבל כאילו היה גם אופציות אחרות. והרבה יהודים היו אנוסים במהלך הדורות, ואצל רוב האנוסים זה הלך והשתקע העסק היהודי, והם נהיו יותר ויותר נוצרים. ואתה יכול למצוא בספרד מיליונים של צאצאים של יהודים. זה לא אומר שעכשיו אנחנו צריכים ללכת להחזיר אותם ליהדות. למה? כי הם נהיו גויים גמורים. זאת אומרת, כמו שהגמרא אומרת ביבמות, גו יהודי שנטמע לחלוטין, ואנחנו לא יודעים עליו, אנחנו לא חוששים לו. כל דה פריש מרו בפריש, רוב העולם גויים, מתייחסים אליו כאל גוי. נכון? אז תשאלו מה הגבול, אפשר להגיד את זה גם על קהילות יהודיות, לא יודע, נידחות, כמו יהודי אתיופיה, יהודי תימן, למה הם בסדר? כי הם גם לא היו קשורים תמיד בזה. יש גבול חד וברור שמשמרים את המסורת היהודית לאורך דורי דורות. בסדר? מסורת מסוימת שהיא חלק מהיהדות, וזה הגבול, וזה גבול חד משמעי. ועשרת השבטים הם לא בגבול הזה. כמובן אפשר לטעון שהם הדברים. שאולי למשל יהדות אתיופיה הם צאצאים של עשרת השבטים. טענה יפה, לא נדון בה היום, אבל היא בטח לא תעזור לנו. ואותם מיתוסים שהיו על עשרת השבטים, שהם יושבים באיזה מקום ולומדים תורה, ויש בהם סנהדרין וכל מיני אגדות כאלה, כי זה לא היה ביהדות אתיופיה, היו דברים אחרים יפים מאוד, אולי לא פחות, אבל הם לא היו גם אם הם חלק מעשרת השבטים, הרי שהם חלק קטן מאוד, אולי שבט אחד. יש טענה שהאתיופים הם שבט דן, ודן הדני בעצם היה מיהדות אתיופיה. זה נקדיש שיעור שלם מיהדות אתיופיה, נקדיש שזה בלי נדר שיעור שלם, והרבה זמן רוצה להעביר אותו, אבל לא היום. כשאנחנו מדברים על עשרת השבטים, אנחנו יכולים לדעת היום בוודאות שלא היה ולא נברא. כלומר, זה היה מיתוס. איך אני אומר כאלה דברי כפירה? זה לא דברי כפירה. הנה אפילו המשנה, רבי עקיבא, אומר שהם לא עתידים אפילו לחזור. אז זה לא דבר כפירה. מעבר לכך, ראינו בתנך, שהם כנראה כן היו. הם כן הצטרפו. זאת אומרת, אנחנו לא רק צאצאים של שבט יהודה ובנימין, אלא צאצאים של כל שבטי ישראל. כל עם ישראל נמצא פה היום איתנו. כל הגיוון. ואם כן, אז צריך לשאול, אז מה זה הסוגיה הזאת של עשרת השבטים? מה היא כן? מה היא לא? קל לנו להבין. והשאלה היא, מה היא כן אומרת לנו? ובשביל זה אנחנו נצטרך את הרב קוק. כמו שאמרתי לכם, ב-150 שנה האחרונות, סביב הגאולה, הייתה התעוררות גדולה לנושא של עשרת השבטים. אחד המתעוררים קראו לו נדמה לי הרב שמעון הורוביץ, שהוא היה מישיבת שער השמיים שבירושלים, קול מבשר, כתב ספר קול מבשר על עשרת השבטים. כתבו עשרות ספרים, צריך לומר, עשרות אולי מאות על הנושא הזה, אבל הוא כתב ספר על עשרת השבטים ושולח אותו לרב קוק לבקש הסכמה או מכתב ברכה, והרב קוק באמת כותב לו מכתב ברכה לספר, אבל שלא מכוון בכלל למה שהולך בספר. כי בספר הוא עוסק במחקרים על עשרת השבטים כמציאות ממשית. והרב קוק אומר משהו אחר לגמרי, הוא אומר עשרת השבטים, ואני אומר את זה במילים שלי, זה נמצא במאמרי ראייה, זה נקרא עשרת השבטים בחלק של המכתבים, עמוד 190 ומשהו, לא זוכר. אבל הוא אומר לו, עשרת השבטים זה כוח מסוים שהיה בעם ישראל, והלך לנו לאיבוד. איזה כוח? העוז, החוצפה. והוא מביא שם את הגמרא במסכת ביצה בדף כ"ה, שאומרת, כן, למה ישראל קיבלו תורה? כי הם עזין שבאומות. מה זה אומר? זה מוזר מאוד, נכון? היינו מצפים שמי שמקבל תורה יהיו הענבים שבאומות, הרחמנים שבאומות, כן, לא העזים שבאומות, אבל ככה כתוב בגמרא. אומר הרב קוק, זה מה שאיבדנו, וזה מה שאנחנו צריכים להחזיר בגאולה. זה חזרת עשרת השבטים. זאת אומרת, שהעזות חוזרת לעם ישראל, זה סימן שחזר הכוח שנקרא עשרת השבטים. ומכאן נעסוק קצת, עד כאן הרב קוק. הוא עוסק שם, צריך לומר, בעוד שני עניינים פיקנטיים ומרתקים מאוד, עוד שתי קבוצות שנעלמו לנו במערך ההיסטוריה. אחת זה בני משה, והשנייה זה בני הרחבים, שמופיעים בספר ירמיהו. אנחנו לא נעסוק בזה היום, אנחנו נתמקד בעשרת השבטים, במה שאומר עשרת השבטים, אבל מכאן זה הדברים שלי, כלומר, הוא אמר עד כאן, מעכשיו נסביר אותו. אז קודם כל, כמו שראינו, יש מחלוקת במשנה. המשנה אומרת שעשרת השבטים, אומר רבי עקיבא, לא חזרו ולא עתידים לחזור. ואילו רבי אביעזר אומר, הם עתידים לחזור, מה? כשם שהיום מאפיל, כך הוא מהיר. הוא לא אומר שהם עתידים לחזור פיזית, אלא אומר, כשם שהם באפלה, כך הם יהיו באורה. זאת אומרת, על פי הדברים של הרב קוק, אפשר להבין את המחלוקת במשנה בצורה אחרת לגמרי, להבין שהשאלה הגדולה היא, האם בשביל הגאולה צריך עוז? עכשיו, את רבי עקיבא אנחנו מכירים. הוא היה עז שבעזים, נכון? כמו שהרמב״ם אומר, שהוא היה נושא כליו של בר כוכבא, שהתלמוד הירושלמי אומר שזה המקור של הרמב״ם. אמר רבי שמעון בר יוחאי, ברוך רבי היה אומר, ברוך רבי, רבי עקיבא, היה אומר, דן מלכה משיחה, שהיה רואה את בר כוכבא, היה אומר, דן מלכה משיחה, זה המלך המשיח, שנאמר, דרך כוכב מיעקב. או במילים אחרות, רבי עקיבא האמין, שהעזות עדיין נמצאת בישראל. כי הוא עצמו היה עז. ורבי אליעזר, הוא ראה שאין לו את העזות שיש ברבי עקיבא. ולכן הוא אמר, הכוח הזה של העזות שחסר לנו הוא באפלה, ואנחנו צריכים שהוא יהיה מאיר. צריכים שהכוח הזה יהיה כוח מאיר. שהוא יגיע ויעיר בנו מחדש. ובאמת אנחנו יודעים, שזו נבואה שהתגשמה, שבשביל להיגאל חזרה לנו מה? העזות והחוצפה. לצערנו הרב, התדבקה בנו כל כך חזק, שקשה לנו להתנתק ממנה. אבל כדי להסביר את זה טוב יותר, אני רוצה שתראו דבר נפלא. ממלכת יהודה וממלכת ישראל מתפצלות. הפיצול הזה הוא קורה אמנם בגלל המעשים של שלמה ואחר כך בגלל המעשים של רחבעם. אבל בשורשו הוא פיצול תנכי. בין מי למי? בין יוסף ליהודה. יוסף הוא מראש היה אז פנים. הוא מתחצף לאחים שלו. כמו שחזל אומרים, הוא היה מסלסל בשערותיו, בפאותיו. הוא היה חולם חלומות על איך כולם ישתחוו ויעבדו אותו. ויהודה הוא זה שיודע להודות על טעויותיו. הוא לא אז מצח, הוא לא אז פנים. כאשר יהודה עשה מה שעשה עם תמר, אז אנחנו יודעים שתמר אמרה מוטב שזרק לכבשן האש ולא על בין פניו. נכון? לומדים מזה הלכה, מוטב לאדם, כן, ויזרק כבשן האש ובלבד שהוא ילבינו פניו. ויהודה באמת לא מלבין פניה. הוא אומר צדקה ממני. הוא מודה, הוא חוזר בתשובה. גם הצאצאים שלהם. דוד המלך, הוא מודה על טעויותיו, חטאתי להשם. לעומת זאת, יוסף, שהוא מסמל את כוח העזות, כל ממלכת ישראל שתקום, היא תעבוד על עזות פנים מטורפת. ואיפה זה מתחיל? זה מתחיל במנהיג, במייסד, באב המייסד של ממלכת ישראל, ירובעם. אומרת הגמרא מסכת סנהדרין. ירובעם היה תלמיד חכם, כל חכמי ישראל היו בעיניו כעשבי השדה. תלמיד חכם עצום. והוא עשה רפורמות. הוא שם שני עגלים במקום את המקדש. הוא חודש אשר בדה מליבו, המציא חגים. בנה מערכת דתית שלמה מפוברקת כדי להתחרות בתורה. היה אז פנים. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה איש גדול. הוא אומר לו, חזור בך. ונלך אני ואתה ובן ישי בגן עדן. שימו לב. הוא לא אומר לו, חזור בך ונלך אני ואתה ורחבעם בגן עדן. הוא לא אומר לו, חזור בך ונלך אני ואתה ושלמה בגן עדן. הוא אומר לו, חזור בך ונלך אני ואתה ובן ישי. אני אעשה אותך דוד המלך. ואז מה אומר לו ירובעם? מי בראש? ואז הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בן ישי בראש. ואז ירובעם אומר לו, יחי לא באימא. איזה עזות מצח צריך בשביל זה. אני אומר, או שאני בראש, או שאני מורד בקדוש ברוך הוא. אני הסברתי את המדרש הזה הרבה פעמים. אני חושב שזה אחד המדרשים היפים ביותר שיש בחז"ל. וזה מדרש מאוד עמוק, שלא תמיד שמים לב למה קורה בו. כי בעצם, מה אומר הקדוש ברוך הוא ירובעם? הוא אומר לו, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נהלך יחד בגן עדן. נכון? ואז מה ירובעם שואל אותו? מי בראש? כולם מבינים שהשאלה של ירובעם זה מי בראש, אני או דוד. אבל באמת השאלה שלו זה מי בראש, אני או אתה. כי הוא אומר לו, בוא נלך אני ואתה ובן ישי בגן עדן. אז הוא אומר לו, מי בראש? לא, אתה? אני לא רוצה. אני מוכן לעשות איתך הסכם. הודנה. חלק נלך לקראתי, חלק לקראתך. אבל אתה לא תקבע. הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא אני בראש, בן ישי בראש. בסדר, אני מוותר לך. אני אהיה מקום שלישי. לא, אני לא רוצה. הוא היה איש גדול, אבל הוא היה אז פנים. כאשר הוא עומד על המזבח ומקריב קורבנות באיסור מחוץ לבית המקדש, מגיע אליו הנביא המסתורי שמתנבא שיום אחד יבוא יאשיהו וישרוף את כל המזבחות. וכשהוא עושה את זה, היד שלו מתייבשת, קופט במקום. והוא אומר הנביא, תתפלל עליי, שחרר את היד. שחרר את היד, והוא לא חוזר בתשובה. אני רוצה לראות אחד מכם שלא היה חוזר בתשובה, על עשירית מזה. אנחנו, הקדוש ברוך הוא שולח לנו איזה כפה קטנה, ישר חוזרים בתשובה. מבועלים. לא מיראת שמיים גדולה. מפחד. הוא לא חוזר בתשובה. ואחר כך, לאורך כל תקופת ממלכת ישראל, היא ממלכה שהייתי אומר עליה במונחים מודרניים, שלא שייכים אותה תקופה, היא ממלכה חילונית. כי מראש כל הדת היא רפורמית. כולם יודעים שזה לא באמת עד הסוף, נכון? העגלים שלנו זה, אנחנו שמו. זה לא, אין לזה את ההוד והאדר של בית המקדש. אין לנו את כהני הדת, אלא זה כל מיני ארכי פרחים מזדמנים כאלה. ויש גם עבודה זרה בשלב מסוים, בית עומרי, מכניסים עבודה זרה, של עבודת הבעל, הכנעני. אבל יחד עם זאת יש עוד דבר. זה ממלכה פי אלף יותר מצליחה ממלכת ישראל. היא בונה ערים אדירות. עומרי בונה את שומרון. וחז"ל אומרים, בגלל זה יש אוכל כל יום הבא. מעריכים אותו על זה. בזמן ירובעם השני, ירובעם בן יואש, ממלכת ישראל מגיעה לשטח של הארץ המובטחת, עד לבוא חמת. שטח עצום. והוא עשה, והיה עשרה בעיני השם. יותר מקודמיו. כל מלכי ישראל, כולם רשעים. אולי חוץ מאחד. שזה לא ברור לגביו. כולם רשעים. מלכי יהודה, רובם, בסדר. כן, רובם ויעשה ישר בעיני השם, רק את הבמות לא הסיר. זה רוב קטן, אבל יש רוב. יש מיעוט המצוי של רשעים, גם מלכי יהודה, ויש גם כמה צדיקים גדולים, נכון? מי? חזקיהו ויושיהו. זאת אומרת, מי שרוצה להבין מה זה בלי עזות ועם עזות, או רק עזות, ייקח את התנך, יסתכל, ממלכת יהודה, ממלכת ישראל. ככה זה נראה. שזה עם קדושה, אבל בלי עזות, וככה זה נראה שזה עם עזות ובלי קדושה. נכון, בסוף הקדושה מחזיקה יותר מהעזות. הקדושה מחזיקה יותר מהעזות. 180 שנה יותר. אבל זה לא מספיק. זה גם נחרב. כלומר, מה שברור שחייבים את שניהם. לא מספיק עזות, לא מספיק קדושה, צריך עזות לקדושה וקדושה לעזות. ואז אנחנו רואים שהממלכה הפורחת והמצליחה הזאת חרבה. ונעלמת מן המפה. מה נעלם? הכוח שלה. העזות, העזות פנים, החוצפה, התנופה. מה קורה? פה עכשיו צריך לשים לו דבר מדהים. מישהו זוכר מה קורה בפעם הראשונה שאנחנו נכנסים לארץ? מתי זה קורה? איזה ספר? יהושע. תודה, אתם מסתכלים, מסתכלים עליי כאילו אני מדבר איתכם בסודות תורה, כן? יהושע. איך זה נראה? עם הרבה הרבה עזות. נכון? נכנסים לארץ, משמידים את השיבת עממים, נלחמים, כובשים וזה, בלי רחמים, בלי פחד. כאשר יהושע רואה שהמפקדים שהוא מפחדים מהמלכים, מה הוא אומר להם? תניחו את הרגל שלכם על הצוואר שלהם. כן? תהיו עזי פנים. ככה! ככה מנצחים. צריך עזות. וזו הכניסה הראשונה לארץ, זה הכיבוש הראשון. מה קורה בשיבת ציון? בשיבת ציון אין את העזות, העזות הלכה. ממלכת ישראל נעלמה מן המפה. ל-2000 שנה. אין אותו, יותר מ-2000, 2700 שנה. איך זה נראה? בלי ריבונות. זה נראה, קדושה, רק קדושה. אני תמיד אוהב להזכיר שהיה תקופה, 6 שנים, לפי הגמרא במסכת ערכים, או לפחות דעה אחת בגמרא, אבל אני הראיתי לכם פה, שלמדנו שמיטה, שזו הדעה האמיתית, 6 שנים, היה קדושה רק של בית המקדש. ירושלים לא הייתה קדושה. היית יוצא בית המקדש, לא צריך להפריש תרומות ומעשרות. כי קדושה ראשונה שקדשה ושתה, לא קדשה לעתידה. זאת אומרת, איך נבנתה ממלכת ישראל, זה לא ממלכת ישראל, אבל מדינת ישראל השנייה, הפוך ממש. בא יהושע, כובש את הכל, ואחרי 400 שנה בונים בית המקדש. יותר, 440 שנה. באים עזרא ונחמיה, בונים את בית המקדש! וסביב זה, יוצרים אפס, איזו ממלכה קטנטונת.
רואים את ההבדל? וכל פעם, תמיד, הממלכה הזאת, מה דינה? היא תמיד, לא להיחרב, היא תמיד נכבשת ולא עצמאית. לא עצמאית. יש לה עצמאות אחת, עצמאות אחת, היא זוכה לה, עצמאות אחת, של כמה שנים? 75 שנה, 76 שנה, משהו כזה, כן? בתקופת החשמונאים. מאיזה שבט היו החשמונאים? מאיזה שבט? לוי, זאת אומרת, הם היו לא משני השבטים. זאת אומרת, בתקופה היחידה, שיש קצת עזות, קצת, מי היה אז הכי גדול? מי היה המלך הכי מוצלח בחשמונאים?
ינאי.
ינאי אלכסנדר, תודה רבה. כן? אלכסנדר ינאי, הוא היה אז פנים, באמת. הוא היה אז פנים, כן? הם בכלל לא משבט יהודה. כי שבט יהודה, אין לו את העזות הזאת. אין לו את העזות. עכשיו יש לי שאלה עליך. איך נראתה, או נראית עדיין, הגאולה השלישית שלנו? האם היא דומה לימות יהושע בן נון, או האם היא דומה לימות עזרא ונחמיה? יהושע בן נון, חד משמעית. חד משמעית, כן.
בן גוריון הכריז את
שמו בלי... אני מזכיר לכם, בן גוריון, שהיה אז פנים, מאוד, הוא הכריז עצמאות מתוך ידיעה שתפרוץ מלחמה. ואז פרצה המלחמה על הארץ. מלחמת השחרור, נכון? מלחמה. הכפילו את השטח מתוכנית החלוקה. אחרי זה איך הגענו לאיפה שאנחנו היום? מלחמת ששת הימים. מלחמות. מה אין? מקדש. יש לנו עוד זמן. זאת אומרת, אנחנו לא כאלה גרועים, נכון? כי הראשונים, אבותינו הראשונים, הם היו כל כך עזי פנים, שלקח להם 440 שנה מהרגע שהם כבשו ועד הרגע שהם בנו. כי בית מקדש כנראה הוא מצריך מה? קדושה. בשטח של איזה שבט הוא? של אף אחד מהשבטים, אבל בכל זאת. יהודה ובנימין, נכון? יצא ללשון של בידי, אבל לא של 10 השבטים. כי הוא הקדושה. והקדושה נמצאת אצל יהודה, הייתה יהודה לקודשו. ישראל ממשלותיו. זאת אומרת, העזות חזרה אלינו. ומכיוון שחזרה אלינו העזות, אנחנו יכולים לחזור להתנהג כבימי יהושע בן נון. לכבוש את הארץ כעזי פנים. או במילים אחרות, כשאנחנו מדברים על 10 השבטים, אנחנו התפללנו הקדוש ברוך הוא, תחזיר לנו את הכוח להיות חצופים. כי אנחנו פיינשמקרס. מה זה אומר? יש דבר שאני לא אשכח בחיים שלי שראיתי, סרט יהודי על השואה, שרואים בו סצנה שהתרחשה באמת על פי תיאור של שורדי שואה, שהנאצים הם משכיבים 20 יהודים על הרצפה, אומרים להם לשים ידיים מאחורי הגב, לא משכיבים, סליחה, שמים אותם על הברכיים, אומרים להם לשים ידיים מאחורי הגב, וחייל נאצי אחד, עם עוד אחד שמאחוריו, עובר אחד-אחד ונותן לו כדור בראש. ככה, בום. בום. בקצב כזה. בום. למה אני לא אשכח את זה בחיים? ראיתי את זה, אני חושב, הייתי בן 8 או 9. ילד, לא מבין הרבה מהחיים. וזה קומם אותי שראיתי את הדבר הזה. בתור ילד, שלא אמרו לו כלום על זה. למה זה קומם אותי? כי אמרתי, אם הייתי האיש העשירי מתוך ה-20 והייתי מבין לאן זה הולך, נכון, הם כולם הבינו, אי אפשר לפספס. זאת אומרת, אני יכול למות עוד דקה, נכון? אז המינימום של המינימום היה לשבור את השיניים של הנאצי הבן 1000 הזה שיורה עכשיו כדורים בראש לאחים שלי. המינימום של המינימום, נכון? מה יש לי להפסיד? מה כבר יעשו לי? הרי הוא יהרוג אותי. לפחות אתה מגרוף. אולי אם 5 היו נותנים לגרוף, אי אפשר להרוג אותו. זאת אומרת, למה אתה לא קם ומורד? וזה שיגע אותי. אתם יודעים מה זה שיגע אותי? כי אני, כמוכם, אנחנו כבר יש בנו, חזרה לנו, העזות של 10 השבטים. אבל זה סבים ולסבתות שלנו שהיו בשואה, עוד לא. הם היו דור הביניים. דור המעבר. ולכן אין מה לכעוס, חס ושלום, ודאי שאין מה לכעוס עליהם. אבל גם אין מה להתקומם. ככה היו יהודים 2000 שנה. היית לנו כדור בראש, הוא השותק. היית לנו אגרוף, הוא היה ממשיך ללכת. היית לנו סתירה, הוא היה מתעלם כאילו זה לא קרה. ככה התנהלו יהודים. אומרים, זה היה אצל אשכנזים. קראתי, פעם לימדתי את זה פה. בחלב. היה תקופה שהיה שם אצל הערבים, כל פעם היה מגיע איזה חליף חדש כזה, שליט מקומי כזה שעושה מה שהוא רוצה עם היהודים. היה תקופה של 12 שנה, שזה אחד צעיר בן 20 עלה לשלטון. אתם יודעים, שליט על אולי 100,000 איש באזור של סוריה. והוא קבע כלל, שכל בוקר הרב הכי זקן של הקהילה יבוא, יעמוד מולו על 4 עם הברכיים, והוא יוריד בסתירה. כל בוקר. ככה היה. תחשבו איך זה נראה. תחשבו שאתה מגיע לבית כנסת, אתה רואה את הרב שלך כל יום. לא רב כמוני, רב הכי גדול שאתה מכיר. ואתה יודע שגם מחר בבוקר, לפני התפילה הוא התייצב אצל ה... אצל, אצל, אצל הקוף הישמעאלי הזה בבין ה-20, לחטוף ממנו סטירה. מה הייתם עושים? מרד. אני הייתי מוכן לעמוד על זה. אם מחר זה קורה, אני בלי נדר מוכן לעמוד על זה. זה לא גבורה גדולה בזמננו, כי זה לא יקרה, אבל אני חושב שהיה צריך לעמוד על זה. זאת אומרת, אתה צריך לרצוח אותו. גם במחיר שהוא יהרוג את כולם. אבל אנחנו, לא היה לנו הזאת. איפה הגיעה הזאת? לא, עם הציונות. עם החילון. עם הציונות החילונית, אפילו הייתי אומר. בציונות הדתית, הראשונה, היהודית, המקורית, זאת לא הייתה כל כך הזאת, הייתה הזאת מחשבתית. וזאת לא באה במידות. כי הזאת חייבת לבוא עם חילון. כי כשאתה אז, אתה אז כלפי הכל. אתה לא רק אז כלפי אדם. אז גם כלפי הקדוש ברוך הוא, כמו ירובעם. ואז אפשר לראות סיפורים, כמו הסיפור המפורסם על האצל, של ליל ההלקאות. האצל, כידוע, הם היו עושים כל מיני פעולות נגד הבריטים, והבריטים היו מאנישים, עונש מאוד משפיל, שהיו לוקחים את מי שהם מחליטים, תופסים אותו, חוץ מכבודכם, מורידים אותו מכנסיים, ומלקים אותו בישבן, עם חגורה. ואז מנחם בגין אמר לה, הוא היה מפקד האצל, הוא אמר לה, הוא כתב קרוז לבריטי, הוא אמר להם, אין לנו שום בעיה שתהרגו אותנו, אנחנו במלחמה. אתם יכולים להרוג אותנו. אבל אם את זה תעשו לנו, אם תשפילו אותנו, אתם תשלמו איזה מחיר, ואתם לא תדעו מאיפה זה יבוא לכם. אנחנו מזהירים אתכם שלא תעיזו להלקות עוד פעם יהודי. למות זה בסדר. הכבוד שלנו, של להשפיע יהודי, זה לא יהיה יותר. ואז הבריטים, הם יקרו אותנו. המשיכו. שמו על זה פעם. מטבע הדברים, אימפריה הכי גדולה בעולם, צריך לזכור. בריטניה באותה תקופה, אימפריה הכי גדולה בעולם, שעובדת בהודו הגדולה. מה עשו בעצם? אתם מכירים? עשו ליל ההלקאות. הסרג'נטים. תפסו בלילה אחד בנתניה. זה התחיל בנתניה, בתל אביב. תפסו בבת אחת. כמה חיילים בריטים. הורידו להם את המכנסיים והלקו אותם בישבן. אותו דבר בדיוק. אומרים להם, אתם תלקו אותנו, אתם תחטפו בדיוק אותו דבר. ביומנים של צ'רצ'יל, שהיה אז שר המושבות הבריטי, הוא כתב, פה התחילה השקיעה של האימפריה הבריטית. הוא אמר, פה התחילה הנפייה של האימפריה הבריטית. אימפריה שמסוגלת לשלוט במאות מיליוני הודים, אבל לא מסוגלת לשלוט בכמה חצופים, עזי פנים, ישראלים, אין לה זכות קיום. אגב, הם הפסיקו עם ההלקאות. זה היה פעם האחרונה שהם הלקו מישהו. זה יצר בעלה אצל החיילים הבריטים. הסתובבו מכוניות פה ברחובות, אמרו כולם להיכנס לבתים ולמלונות וזה, כי זה השפיל אותם עד אפר, זה פורסם בכל העולם. זה דבר?
עד היום.
לא יודע מה, אם הם זוכרים, אם הם כאלה חכמים, אבל...
אני אומר, עד היום, אתה רואה את הבריטים, אני למדתי שם. בדרך או דרך, הם זוכרים לנו את זה, הם תמיד יגידו שאנחנו אחרי הקולוניאלי שהם הקימו...
אה, בסדר, טוב, זה יותר מסובך, כי אנחנו הצעים שלהם. אבל אני מסכים, אבל זה נושא אחר. אבל על כל פנים, על כל פנים, מה אנחנו רואים, מה חזר עלינו? העזות, נכון? עכשיו, מה, הבעיה, כן.
יש חילוק בין עזות לגבורה, כי אני יודע שאני דבר
ש... כן, 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 יש גבורה, גבורה, אני אגיד לך מה הבעיה בגבורה. שמהר מאוד, מה אתה עושה? אתה אומר איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. זאת אומרת, גבורה זה, 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 זה תכונה שיש בה גם בתוך הקדושה. בסדר? שהיא טבעית לקדושה. קדוש יכול להיות גם גיבור. אז, כן, הוא בטבע שלו, הוא כאילו נגד הקדושה, אתה מבין? צריך משהו שבטבע שלו הוא מתנגד בקדושה. הוא אומר, לא, אני לא מקשיב לאדם הקדוש. לא. זאת אומרת, מי כל הזמן ניסה לרסן את העצב והלכי? הרבנים. הוא די יהרגו אתכם. הוא אומר, לא, אנחנו לא מקשיבים לכם. אנחנו רוצים להיות עזי פנים. ובעצם, מה שצריך, זה כאילו שאחרי שהעזות מופיעה, עכשיו שהיא תתאזן ותתאחד עם הקדושה. עכשיו, למה זה כל כך חשוב לזמננו? וכאן הנקודה של עשרת השבטים כאילו פוגשת אותנו בשיא, כי היום אפשר לומר, גם היום בישראל, של תשפ"ה, המחלוקת בין העזות ובין הקדושה היא מאוד מאוד חזקה. לא כמו פעם, כי היום יש הרבה יותר עזות לקדושה. אבל היא עדיין מאוד מאוד חזקה. עדיין יש בישראל כאלה שרואים את ממלכת ישראל וממלכת יהודה. ואין לזה תרופה, לא אחדות וזה איזה חיבוקים ונשיקות, זה לא עזור שום דבר. אין לזה תרופה אלא להכניס יותר עזות לקדושה, ולהכניס יותר קדושה לעזות. זאת אומרת, הכוחות הללו של למרוד, של לעשות דווקא, של להיות נגד, של להציק, של להצבן, הם יכולים ללכת גם הם לקדושה. לפני כמה חודשים הייתי באיזה יישוב, לא נגיד יותר מדי סממנים, אבל יישוב נקרא לזה דתי, דתי לאומי קלאסי, לא יודע, קלאסי זאת המילה, עייף כזה, תפילה, שתי דקות, הכל כזה, כולם חיים את החיים, הכל כרגיל, הכל בסדר, יידישקייט, אנשים טובים, באמת, אנשים טובים, אנשים עובדים, משרתים, עושים בשביל המדינה, אבל עייפים מאוד, עייפים, קדושה, אין הרבה עזות ואין הרבה קדושה, שניהם עייפים מאוד. ואז היה לי שיחה עם הנוער של הישוב, סיפרתי את זה? היה לי שיחה עם הנוער של הישוב. אז זה היה שוט, כאילו שואלים שאלות ותשובות. אז הם אמרו לי, מה אתה מציע לנו לעשות? מה הדבר הכי חשוב לדעתך שבדור שלנו צריך לעשות? אתם תראו. קטונתי מלחלק עצות. אני יכול להגיד לכם מה אני הייתי עושה אם הייתי אתם. הייתי מורד. בטוח הייתי מורד. הייתי מורד בעייפות, בשמנמנות, בדביקות של ההורים שלכם, בדור המותש הזה, שהכל אצלו פרווה, והכל נראה רע, ואין לו כוח לכלום, והכל אותו דבר, וכל מי שקצת מנסה להזיז משהו, ישר מסתכלים עליו בעין עקומה, עם כל המעלות שלהם, ויש להם מלא. הייתי מורד בהם. השאלה הגדולה במרד, זה לאיזה כיוון הוא הולך. זה יכול להיות מרד תמה, וזה יכול להיות מרד קדוש. אני חושב שאתם חייבים למרוד. וכשתמרדו, תדאגו שזה יהיה מרד קדוש. תדאגו שזה יהיה מרד קדוש. ובעצם זה מה שאנחנו צריכים היום. זאת אומרת, אנחנו צריכים שהמרדנים ימרדו לכיוון של הקדושה.
זה,
תמיד, הרי אנשים, יש אנשים שהם מטבעם יותר מרדנים, ויש אנשים מטבעם פחות מרדנים. אז השאלה הגדולה היא איך זה הולך. זאת אומרת, אני תמיד אומר שברוך השם, המזל הכי גדול שאני לא בוגר ישיבה תיכונית, כי אז בטוח הייתי דתל"ש, בטוח הייתי מורד. כן, אחרי שאמרתי סיפורים מישיבה תיכונית, אמרתי, בטוח הייתי דתל"ש. זאת אומרת, אז הקדוש ברוך הוא עזר לי, שהוא לא שם אותי שם. אבל מה הכוונה? למרוד מרד קדוש, להגיד, אני הולך עם הקדוש ברוך הוא כנגד הזרם. כן, אבל לא כמו שרוצים שאני אלך, אלא כמו ש... לא, בהכל, בכל מי שאני. כל מי שאני. ובמילים אחרות, זאת אומרת, מי מכניס את העזות והקדושה, החוזרים בתשובה, בדרך כלל. כן, הם מכניסים את העזות לתוך הקדושה. כי הם אומרים, מה אכפת לי מכל השטויות שלכם הדתיים? המגזרים שלכם, ההרגלים שלכם, זה נורא נחמד. ואני רוצה פנימה. נכון. לא מרדתי בחילונות כדי לקבל עליי אדון חדש בדמות איזה מגזר או איזה, כן, אחד שאומר לי מה אני אמור לחשוב בכל נושא. ולכן, עכשיו זה לא חייב להיות אנשים שדווקא היו חילונים, אגב. אני אומר את זה הרבה פעמים, כי אנשים אומרים, אתה מדבר וחוזרים בתשובה, חוזרים בתשובה. מה איתנו? אנחנו נולדנו דתיים, מה חטאנו? כן, מה... זה לא חייב להיות, זה יכול להיות גם בפנימה. אבל המרד צריך להיות כזה, שהוא מרד שאומר, תשמע, לא אכפת לי כלום, לא אכפת לי כלום. אני הולך על האמת, אני הולך על הבירור. אני הולך על הנקודה, על הנקודת השיא של הדברים. אני לא הולך רק בדרך שהוליכו אותי בכל החיים. אני שואל את השאלות. אני מחפש את התשובות. זה לא אומר שצריך לבעוט בכל מה שזז. זה סתם ילדותי. זה אומר שצריך
לחפש
אמת. בדיוק. לחפש אמת. להיות איש אמת. להיות איש אמת. ולהיות מוכן בשביל האמת שלך להקריב גם את החיים שלך. זה יסוד של אהבת האמת. ומן הצד השני, וזה אולי תנועה הפוכה מחזרה בתשובה, שזה המסורתיות, שזה להכניס קדושה לעזות. כלומר, אלה שבאים כבר דורות על גבי דורות של עזות, שכל כך התרחקו מהקדושה, זה לרכך אותם עם הקדושה, להרגיע אותם, למתן אותם. זאת אומרת, הקדושה יכולה לצבוע את העזות בצבעים רכים יותר, עדינים יותר. אבל המגמה הגדולה זה לחבר את שניהם. ולכן, שכחת עשרת השבטים היא כבר מאחורינו. יש לנו, אנחנו את הכוח של עשרת השבטים הוא חזר אלינו. השאלה היא אם הפעם, בניסיון הזה, נהיה מספיק חכמים כדי לשלב אותו באופן כזה, שנוכל לחיות תמיד לא רק באופן רשמי, אלא גם באופן פנימי, כממלכה אחת. ברוכים תהיו.